לחברה הישראלית דורות כבר, לא, זה לא מהיום וגם לא מימי גושת. יש מאבק על זהות החברה הישראלית היהודית. המאבק הזה קדם גם להקמת המדינה. הוא התחיל להיות בגולה. כאשר השאלה היא כמובן הייתה באיזו מידה הזהות ההיסטורית היהודית, זו שקשורה באופן מאוד מאוד הדוק, קרוב עם הספרות היהודית הדתית, עם אורח החיים של שמירת מצוות, של אמונה, באיזו מידה הזהות הזאת קובעת את הזהות הלאומית היהודית גם לעתיד. כמובן זו גם שאלה ערכית, היא לא רק שאלה מעשית. שאלה מעשית, כן, מבחינת אורח החיים, ושמירת מצוות, גם זו שאלה ערכית. ושאלה זו היא כמובן לא הייתה בחלל ריק. שאלת הלאומיות במנותק מהתרבות הדתית, הייתה השאלה המרכזית במאה ה-19 באירופה. שם יש 90% מכלל העם היהודי היו באירופה, באירופה המערבית ובאירופה המזרחית. במזרח היו קצת יותר, היו מעלה מ5 מיליון יהודים, רק בתחומי האימפריה הרוסית. במזרח אירופה זה קצת יותר, גם האימפריה האוסטרו-הונגרית, כלומר בגליציה יש, היו המון יהודים בחלק מפולין. אז אירופה כולה עברה תהליך מאוד מואץ של חילון מצד אחד, ולאומיות, עליית הלאומיות מצד שני. גיבוש הזהות הלאומית, השפה הלאומית, על ידי חינוך סטנדרטי, שהלך ונעשה חינוך להמונים, הנחלת השפה, הנחלת הכתיב האחיד. אלה גורמים מאוד חשובים בגיבוש הזהות הלאומית. כמובן, גם הדגשת הלאומיות ברעיון מכונן, במקום הרעיון הדתי. אם נניח ציבורים גדולים מאוד באירופה השתייכו קודם לקתולים, פרוטסטנטים, פרוטסטנטים לותרנים, פרוטסטנטים קלוויניסטים ואחרים, זה נעשה פחות חשוב, היותר חשוב היה האם זו לאומיות גרמנית, צרפתית, אנגלית, רוסית, פולנית, צ'כית וכדומה. ואם אתם זוכרים עדיין מלימודי ההיסטוריה, שנת 1848 נקראת אביב העמים. יפה, יפה מאוד. מדוע אביב העמים? מכיוון שאז הייתה גם מהפכה בצרפת, אבל מעבר לכך קם פרלמנט שלא האריך ימים על אדמות מה שנקרא היום גרמניה, כלומר היו כמעט 300 יחידות מדיניות עצמאיות, נסיכויות ומלכויות ונסיכויות גדולות, הכל דוברי גרמנית. ואז בפרנקפורט, דווקא לא בברלין, שהיא בירת פרוסיה ואחר כך הפכה להיות בירת גרמניה בגלל שמלך פרוסיה השתלט על כל אחד, אבל דווקא בפרנקפורט, שהיא מאוד חשובה, יותר בדרום מערב גרמניה, קם פרלמנט של כלל הגרמנים. באותה שנה היה גם מרד בפולין, והיה מרד בהונגריה, נגד האוסטרים. המרידות לא הצליחו, אבל זה נקרא אביב העמים, כיוון שבהרבה מקומות הרעיון הלאומי, צריך לומר, היה מקום אחד שהמרד הצליח, אמנם קצת יותר מוכן, זו איטליה. ב-1848, גריבלדי, כמורד, מציני כמדינאי, שאחר כך היה גם ראש ממשלת איטליה, מ-1860 ואילה, הם אלה שהרימו את נס המרד נגד השלטון האוסטרי. האוסטרים שלטו ברובה של איטליה, ובסופו של דבר הם הצליחו, ועל כן, בהשלכה אלינו, באותה שנה שקמה ממשלת איטליה החדשה של איטליה המשוחררת ב-1860, כתב משה הס את ספרו רומא וירושלים, למרות שהוא כבר היה איש למשל לא דתי, אמנם קיבל כמו כל היהודים אז קיבל חינוך דתי, אבל הוא כבר היה איש לא דתי, הוא היה מאבות הסוציאליזם האירופאי, אבל הוא פנה שוב אל השאלה הלאומית היהודית, וכתב, אם רומא יכולה להיות שוב בירה של איטליה אחרי דורות, שאיטליה הייתה מחולקת לערים מדינות, ואחר כך בשלטון זר, בשלטון צרפתי זר, ואחר כך שלטון נוסטרי, אם הם קמו למה לא ירושלים? יכול להיות שהחזון עתיק הימים על תקומתה של ירושלים, למרות שהמדרש, האגדה בגמרא אומרת, אם רומא, אם רומי קיימת, ירושלים חריבה, אם ירושלים, זה היה בגלל האימפריה הרומית. ומשה אשן, שהוא נחשב לאחד ממבשרי הציונות, כן, הוא לא הקים ארגון, הוא רק כתב את הספר. אבל ספר שבכל אופן השפיע על יהודים רבים. ובכן, הרעיון הלאומי הפך להיות רעיון מרכזי, מכונן, ברבות ממדינות אירופה. הביא גם למרידות ומהפכות, להתנגשויות אלימות, ובסופו של דבר, לאחר עשרות שנים, באמת הביא לכינון מדינות לאום, שבמיוחד קמו אחרי מלחמת העולם הראשונה. פולינה עצמאית, צ'כוסלובקיה עצמאית, בולגריה עצמאית, רומניה עצמאית, ועוד ועוד, במיוחד במזרח אירופה, שמקודם היו בעצם נחלות של האימפריות הגדולות. זה השפיע מאוד על האוכלוסייה היהודית. זה השפיע מאוד על אנשים משכילים בקרב היהודים. בשאלת הזהות, אתם רואים, אני מרחיק לכת, אבל כדי לחזור אל שאלת היחס למדינה ומוסדותיה, השאלה הזאת הייתה שאלה מרכזית. כאשר התגבש הרעיון הלאומי היהודי, עד היום יש ויכוח גדול. האם זהו רעיון שהוא המשך של התפיסה היהודית המסורתית של כניהה לגאולה וחזון שיבת ציון, או שזו מרידה? הבעיה היא ששתי הדעות יש להם על מה לסלול. זאת הבעיה הקשה. מדוע? מכיוון שכאשר הופיע הרעיון הלאומי. בהתחלה, למשל, אצל חובבי ציון ב-1884, ועידת קטוביץ, 1885, עדיין בתחומי האימפריה הרוסית, היו רבנים שהצטרפו, רבנים חשובים מאוד, הנציב מוולוז'ין, הרב מוילובר, והרב אליאשברג, רבנים מאוד חשובים, אבל רבים מאוד לא הצטרפו. לא רק שלא הצטרפו, גם היו נגד, מכיוון שראו בזה איום על היהדות המסורתית. אחר כך שקמה התנועה הציונית, שהייתה כבר לא רק לפי מדינה אחת, אלא הקונגרס הראשון היה ייצוג של משלחות ממדינות שונות באירופה, גם כן התעמת רבנים. הרצל הוא כותב, הוא פנה לרבנים. הוא חשב שהרבנים הראשונים צריכים לתמוך בזה, כי הרי מדובר על חזון שכתוב בתורה ובנביאים של שיבת ציון. לאכזבתו הרבה, הרבנים לא תמכו. ברובם הגדול לא תמכו בזה. דרך אגב, גם הרבנים הרפורמיים וגם הרבנים האורתודוקסיים לא תמכו. כי שוב ראו בזה איום על אורח החיים המסורתי, והיו חששות פרקטיות, אם יהודים יתחילו להתאגד מבחינה לאומית, זה ייתן נשק לאנטישמים, והאנטישמיות הייתה בשיאה, גם באוסטריה, הולדתו של הרצל, כן, הוא נולד בבודפשט ואחר כך חי בווינה, באימפריה אוסטרו-הונגרית, גם בגרמניה, גם בצרפת, הוא היה הרי עיתונאי שסיקר, בעיתון שהוא עבד בו, נויה פריה פרסה, את משפט דרייפוס ב-1896, שהמונים צעקו לא רק בוגד, אלא בוגד יהודי. היה גל אנטישמיות נורא בעקבות האשמה חסרת הבסיס נגד דרייפוס. אנחנו יודעים מי היה בוגד אמיתי, היה קולונל, דרייפוס היה רק סרן, במטה הכללי, היה קולונל ממוצא הונגרי, אספרהאזי, שהוא בגד והוא מסר את כל, את כל המסמכים, אבל האשימו אותו, כי קל היה, נוח היה להאשים אותו, מפני שהיה יהודי, יהודי מתבולל לגמרי, צריך לומר, זה לא שהוא, אבל לא משנה. האנטישמיות הייתה בשיאה, והרבה מאוד יהודים, ביניהם גם רבנים מכל הסוגים, אמרו לי, הרצל, אתה מלבה את האנטישמיות. הנה, עכשיו יגידו שבאמת צריך להיזהר מהיהודים, הם רוצים בכלל את המדינה שלהם, הם רוצים להיות נגד מדינות אחרות. על בסיס זה, אחר כך, דווקא בארגון הביון הרוסי, שגם רוסיה הייתה אנטישמית נורא, כן, היו גלים של פרעות החל מ-1882, זה נקרא אסופות בנגב אצלנו, בנגב, לא אצלנו בנגב, בנגב שם זה דרום רוסיה, כמובן, כן, באודסה, בחרסון, בניקולאייב, שבכל חוף הים השחור. ובאילך, אחר כך היו עוד גלים של פרעות, נורא, נורא, נורא היה. והם שמה הפיצו מסמך מזויף, פרוטוקולים של זקני ציון, על סמך הקונגרס הראשון של ההסתדרות הציונית. כל מיני יהודים התאספו ביחד מארצות שונות, קונספירציה נגד כל העולם כולו, הקומוניסטים והקפיטליסטים, החילוניים והדתיים, לא חשוב. העיקר לערער את הסדר באירופה ובעולם כולו לטובת היהודים. אז היו גם חששות כאלה. ובכן, שאלת הזהות, ואחר כך כמובן בתנועה הציונית עצמה. אמרנו, הרצל פנה לרבנים ונענה בקרירות, אם לא בשלילה. דווקא מההמונים הייתה היענות יותר, ביניהם גם אנשים מסורתיים. היו רבנים, וזה כינון המזרחי, הרב ריימס, למשל, שהיה מגדולי הרבנים ברוסיה, בלידה, ושם היה הרב של הירק לא גדולה, בלידה, והוא דווקא תמך מאוד, ושוב משיקולים פרקטיים. צריך להציל את יהדות רוסיה קודם כל, בגלל הפרעות, בגלל הפוגרומים. ולחזק את הזהות היהודית, מכיוון שזה היה נוכח דור שכבר היה בעיצומה של ההתבוללות אפילו ברוסיה. מי שיסתכל קצת יותר מערבה לגרמניה, לצרפת, זה כבר לא הייתה התחלה של התבוללות. לקראת סוף המאה ה-19, כ-20% מיהודי גרמניה המירו את דתם לנצרות. לא התבוללות של נישואי תערובת, זה היה באחוזים יותר גבוהים. או מה שאנחנו חושבים שזה התבוללות של עזיבת שמירת המצוות. זה היה כבר קטסטרופלי. הם הסכימו להמנתה. ביניהם אנשים מאוד מפורסמים, משוררים, מלחינים, מדענים, סופרים, סולטה ושמנה של התרבות הגרמנית. היו יהודים שהמירו את דתם. לא כולם הסכימו לשמחתנו, אבל היו רבים שכן. רבים שכן. אחד מגדולי המשוררים, היינריך היינה, המיר את דתם. מגדולי המלחינים, גוסטב מאלר, אני רק אומר לכם את השמות שבאמת המוכרים ביותר בעולם. הם לא רצו, הם לא כל כך רצו, אבל המשרות הממשלתיות, הפרסום, הכל היה תלוי בזה. זה היה בגרמניה, בצרפת, גם במזרח אירופה, שהמסורת הייתה יותר חזקה, והיהודים רובם חיו, רובם הגדול חיו בתחום המושב, ממילא בתוך קהילות, אבל כבר התחיל תהליך מואץ של עזיבת תורה ומצוות, של פנייה להזדהות עם הלאומיות המקומית. המעבר לדת הפרבוסלבית הרוסית. אני אתן לכם דוגמה שאתם לא מכירים, אבל אתם מכירים אולי את האישה. מחולל המהפכה, המהפכה הבולשביקית ברוסיה, ולדימיר אוליאנוב לנין, הוא היה נכד של רופא יהודי, סבא שלו, המירה דתו, התחיל להיות רופא, למד רפואה, אחר כך רצה להתקדם, רצה להתקבל כרופא צבאי, נאלץ להמיר את דתו, נאלץ, זה היה התנאי, הוא המיר את דתו, והגיע עד לדרגה של גנרל בחיל הרפואה של הצבא הרוסי, היה רופא מאוד מוצלח, של דוקטור שוורץ הזה, הבת שלהם הייתה אמו של לנין, והיא התחתנה עם אדם שהיה חצי רוסי, חצי קלמיקי, שזה עם אסיאתי. אבל איש מאוד משכיל, הוא היה מנהל גימנזיה, ואפילו קיבל תואר אצולה, בעד הישגיו, ומהן נולדו כמה ילדים, אחד מהם היה לנין. מאוד מוכשר. קצת יהודי, קצת גרמני, קצת שוודי, קצת קלמיקי, קצת רוסי. לכן הוא היה בת כל עמים. זה עכשיו. אז כבר, זאת לא הייתה תופעה כמו בגרמניה, כמו באוסטריה, כמו בצרפת, אבל הייתה תופעה כבר כזה. הרב ריינס רוצה לחזק. הוא ועוד רבנים כמותו, והם הקימו באמת בקונגרס הציוני ב-1902 הקימו את סיעת המזרחי. שאלת הזהות הייתה שאלה מרכזית. היא עברה גם למדינת ישראל, ליישוב היהודי, בהתנגשויות בין מפלגות ובין דיות, התנועות הסוציאליסטיות כמובן, ברובן הגדול, חוץ מהפועל המזרחי שהייתה תנועה סוציאליסטית דתית, אבל רוב התנועות הסוציאליסטיות, החל מהמפלגות שקמו עוד בתחילת המאה ה-20, הפועל הצעיר, פועל ציון, שאחר כך התאחדו והתפרדו וכמה מפלגה שנקרא אחדות העבודה ואחר כך מפאי, מפלגת פועלי ארץ ישראל ואחר כך התפצלות, כבר לא חשוב כל ההיסטוריה של המפלגות. אבל כל התנועות הסוציאליסטיות הן היו מאוד פעילות, מאוד חזקות. רובה של ההתיישבות הקיבוצית וגם במושבים הייתה שלהם. עלייה שנייה ברובה הייתה סוציאליסטית, כן, נכון. ואילך, גם שלישית. רביעית הייתה מגרמניה, מפולין, וחמישית, כן, הם היו בורגנים יותר, אבל אלה היו סוציאליסטים. והם גם תפסו את המקומות החשובים ביישוב. והם בהחלט ניסו לכונן זהות אחרת, אלטרנטיבית. שלא מבוססת, בכל אופן ודאי לא משקפת את הזהות ההיסטורית היהודית. אז אמרו את זה במפורש, אנחנו צריכים לכונן יהודי חדש, לא היהודי ההוא ההיסטורי, יהודי חדש. אז באמת, יש מימדים של חידוש, ללא ספק, בחזרה לארץ ישראל והכל, אבל כל הזהות כולה חדשה. על מה היא תתבסס? על ארץ ושפה, העברית החדשה, הספרות העברית החדשה, שהיא לא דתית במובהק, שירה, ספרות, פרוזה, כל זה מחזאות, לא דתי במובהק, וארץ. ההתיישבות, במיוחד ההתיישבות העובדת, מה שנקרא, כן? כאילו שיש התיישבות, זה לא עובדת לגמרי. התל אביב לא היה עובדת. שם אנשים עבדו פשוט באופן רגיל, והקיבוצים, המושבים, ולצד זה היו תנועות ומפלגות שהעדיפו חלקים כאלה ואחרים של הזהות המסורתית יותר, של רצף היסטורי, כן, אנחנו מדברים או על רצף או על מהפכה. רצף היסטורי הוא באמת נוגע אל היסודות הראשונים, כולל כל מה שהיה בדרך, ומהפכה חותכת את הדבר. אז בן גוריון תמיד אמר, תנ"ך, כן, תלמוד לו. תנ"ך היה לו מאוד חשוב. גם כראש ממשלה הוא ייסד חוג לימוד תנ"ך בביתו. הוא גם אפילו חשב שהוא מבין בזה. כן, זו הייתה טעות חמורה, אבל כך הוא חשב. תנ"ך, כן. למה? כי תנ"ך זו יצירה ארץ ישראלית, וכולה בעברית. תלמוד בבלי, זה בבל, זה ארמית, אפילו תלמוד ירושלמי בארמית כידוע, אבל, כן? ירושלמי לא נסע בירושלים, נסע בארץ ישראל, בתלמוד המערבי, כן? מערבי, כלומר, מערב על בבל. אז כל המסורת היא נדחתה כמסורת גלותית, תנ"ך. זאת אומרת, העדפה של חלקים כאלה ואחרים. בהתחלה, למשל, גם בתוך המסורת התנ"כית, הייתה העדפה לספר יהושע, כיבוש הארץ. אחר כך, שרת החינוך של עמית אלוני, לא יודע אם אתם מכירים את השם, אמרה שאסור ללמד ספר יהושע, כי זה ספר של התנחלות, של כיבוש וגירוש. צריך ללמד ישעיהו, לא את הכל. אותם הפרקים שמדברים על חזון, אחרית הימים, לא יישא גוי אל גוי חרב, לא ילמדו מלחמה, כן, ואריה כגדי ירבץ, פחות או יותר. היא ביטאה את עמדתה, הייתה אישה משכילה, תדעו לכם, היא הייתה עורכת דין, אבל לפני כן הייתה מורה לתנ"ך, שלא מתעלון. אישה משכילה, היא גם התבטאה נגד נסיעות לפולין של תלמידים. מדוע? כי אמרה, הם חוזרים עם כעס על עמים אחרים. יותר מדי הזדהות עם היהודים. עם נרצחים מותר להזדהות, אבל לאו דווקא שהם יהודים. כי בין הנרצחים היו צוענים, למשל, היו קומוניסטים, היו הומוסקסואלים, כל מי שהיו חולי נפש. הנאצים רצו להיפטר מחולי הנפש. הייתה תיאוריה, כמו כל התיאוריה שלהם, אז הוא היה, כן, שאם הם ישמידו את כל חולי הנפש, לא יהיו עוד יותר חולי נפש. אבל זה לא משנה, זה מה שהם עשו בפועל. ועוד, אז יש נרצחים, את הפגיעה בדמוקרטיה. מלחמת העולם השנייה וגם השואה הייתה פגיעה בדמוקרטיה, אמרה שלומית אלוני. קודם כל, נכון שהיהודים סבלו מזה גם. זוהי מלחמה על זהות. כן ולא. היא לא הכחישה את העובדות. היא גם לא הכחישה שהייתה אנטישמיות, אבל היא תפסה את זה במסגרת אחרת. כן, כן. תראה, גם שאלת האנטישמיות, אנחנו לא עוסקים בזה עכשיו, היא שאלה מאוד גדולה. האם השורשים של האנטישמיות הם סוציולוגיים, הם דתיים, הם דיקטטוריים מול כל מיני, כן, זכויות אדם מול דיקטטורה והתעמרות, יש כל מיני תיאוריות בקשר. אז אני אומר, זאת שאלת הזהות. עכשיו, בקשר למה שמתחולל במדינה שלנו, אנחנו עדיין מצויים בעיצומו של הוויכוח ואפילו המאבק הזה. המאבק הזה. מה מתוך מורשת הדורות? תנ"ך, תלמוד, ספרות פרשנות במשך בימי הביניים, ספרות פילוסופית, ספרות הלכתית, ספרי שאלות ותשובות וכו'. מה מתוך זה רלוונטי לזהות שלנו? כעם, כעם, לא שלנו, אני ואתם, זה מובן. אנחנו כעם, ואם זה רלוונטי, מה זה נקרא? האם העקרונות, למשל, בתחילת התנועה הציונית, היה ניסיון דווקא על ידי אנשים לא דתיים, למצות את העקרונות של המשפט העברי המסורתי. במוסקבה, בתחילת המאה, נוסדה חברת המשפט העברי על ידי אשר גולק, שאחר כך על הארצה, כתב ספר על זה. דווקא בתור אדם לא דתי, הוא לא קרא לזה הלכה, המשפט העברי. הייתה גאווה, יש לנו שיטת משפט משלנו, כמו שיש לנו שפה משלנו. למה אנחנו צריכים לדבר רוסית או גרמנית או צרפתית? נדבר עברית. נשתמש בעקרונות המשפט העברי. זה לא צלח. זה לא צלח, מסיבות שונות. עד היום באוניברסיטה העברית יש מכון למשפט עברי. אפילו תלמיד שלי וידיד שלי, הוא עומד בראש המכון הזה, דוקטור בני פורט. ומלמדים גם את מי שלומד משפטים, לא יש לו גם קורס במשפט עברי. כן, שמהר שוכחים אותו כדי לא לדעת אותו. כי כמעט ולא מוטמע המשפט העברי בחקיקה הישראלית. כמעט, יש דברים שכן, אבל כמעט ולא. אבל אז כן, זה נמוג. אין ספק שהיה וישנו מעבר יותר ויותר חריף. בתוך ויכוח על הזהות, מן ההזדהות עם הפרטי שלנו, פרטיקולרי, אל העקרונות האוניברסליים. אל אותה העמדה שהייתה במידה רבה בקרב המתבוללים באירופה לפני 150 שנה. להפוך את הזהות היהודית הישראלית לרזה מאוד. דיינו שאנחנו מדברים בשפה העברית ואנחנו נרשמים כיהודים, וגם זה שאלה למה נדווקא על פי אמא, למה לא גם אבא, לא זה, כל הדברים האלה קיימים. זה משליך על, על, על הרבה מאוד דברים. והוויכוח הזה, המאבק הזה קיים. הוא משפיע מאוד. אם עכשיו אנחנו מגיעים למה ששאלתם בעצם, זה לא המשטרה דווקא, משטרה היא כלי. המשטרה בדרך כלל לא מחליטה. מה כי אני מחליט למשטרה, לא שר המשטרה, אם חשבתם, אז לא. אלא הממסד המשפטי. מי שבעצם עתיקים מגיעים לידיו. מי שחוקר, מי שתובע, מי ששופט. הממסד המשפטי, גם מוסד היועץ המשפטי לממשלה, שהפך להיות מוסד גדול עם הרבה אנשים, משנים ופקידים, גם הפרקליטות על אגפי השנים, פרקליטויות מחוז ופרקליטות ראשית, וכמובן מערכת בתי המשפט. אילו ערכים נחשבים לערכים מכוננים במערכת הזאת? אצל רוב האנשים, לא אצל כולם, אצל רוב האנשים. דווקא אותם ערכים שבעצם מקבלים את הנחות היסוד של המתבוללים שלך. ברוך השם שפה כמעט ואין בקרב מי להתבולל. הנוכרים, הקבוצה הגדולה, הם ערבים, והם זה לא בדיוק לבני ובנות השופטים, כן, שהם, כמו שהמפרשים אומרים, לפני המבול, בני האלוהים, זה לא בשבילה. כן? לא כמו באירופה, בקרב הגרמנים העשירים, או הצרפתים, או אני יודע מה, הצ'כים, או מי שזה לא יהיה. הבריטים. לא, זה לא בדיוק הקבוצה להשתלב בה. אז בפועל אין התבוללות כל כך. אלא אם כן מישהו נוסע במיוחד לארצות רחוקות מביא משם קלה. יפן או מגרמניה או מי זה, קורה, זה בכל אופן לא הדבר הראשון. אבל העקרונות, הערכים, שהם הערכים המרכזיים, הם אותם ערכים ואותם עקרונות שהנחו את המתבוללים לפני 150 שנה. כלומר, נדמה היה שאותו הוויכוח שהיה באירופה, על הערכים, על הזהות, הוא נדחה בגלל הציונות, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, והאירועים הדרמטיים ביותר, הטרגיים ביותר, נדמה היה שזה כבר התברר. לא. כל מה שלא פתור, מבחינה אינטלקטואלית, לא פתור. לפעמים זה נדחק, ונדחה, וזה מחכה לתורו. יכול לחכות גם 50 שנה, גם 70 שנה. מחולל המהפכה השיפוטית, פרופסור אהרן ברק, זו דוגמה מצוינת. הוא איש מוכשר מאוד. הוא היה ילד בגטו וילנה. הוא ראה לנגד עיניו את מוראות השואה, את הרצח ההמוני, היה ילד בגטו וילנה. הוא ליטאי, כן, אמיתי. המסקנות שלו, ועל זה הוא ממש נאבק באופן מצפוני. זכויות אדם צריכים לשם. גם של מי שחושבים אותם לאויבים, הרי הנאצים והלאומנים הליטאים חשבו את היהודים לאויבים. לא בצדק, אבל זה לא משנה. והתירו כל רסן. מבחינתו, דבר כזה אסור לו שישנה. בוודאי לא במדינתו, במדינת היהודים. אז זה שהערבים הם אויבים, הם לא מסתירים את זה, זכויות האדם שלהם צריכים להישאר. וצריך לשמוע על זה ביתר סייט. אני ממש מגיע לשאלה שמתוכה אתם יצאתם. אתם תשאלו, יותר משל היהודים? אפילו כן. מדוע? היהודים הם הרוב, הם הרוב השולט, הם ידעו להסתדר. מה יהיה עם המיעוט? המיעוט שהוא לא שולט. זו שאלה מוסרית, ואני אומר לכם, צריך להתייחס, צריך לחשוב על זה. זה לא מפני שהוא צודק, הוא לא צודק. אז זה לא, אבל צריך להבין את הדבר, להבין אותו באופן נכון. לא מדובר על איזה רשע סתם שמסתובב ורוצה להרוג יהודים. לא, הוא לא רוצה, בשום פנים ואופן. הוא רוצה לשמור על היהודים. יהודי אחר, שכבר לא בין החיים, אדם לעומת אהרון ברק, היה אדם שומר מצוות, פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שאומנם עלה ארצה לפני השואה, בסוף שנות השלושים, או לא בסוף, בתחילת שנות השלושים, אני חושב מיד עם עליית היטלר לסלטון, הוא למד, הוא בעצמו גם כן בא מלטביה, מריגה, לא מבין מריגה, אבל הוא ואחותו אחר כך, פרופסור נחמה ליבוביץ', זכרונה לברכה, והם היו, למדו בגרמניה, הוא למד שם, ושם גם למד לתואר דוקטור, והם ידעו לבוא לפה, הם היו ציונים, ציונים במובן הפשוט ביותר של המילה. רצו להיות עם העם שלהם. הוא הרשה לעצמו לומר דברים חריפים מאוד, אני לא יודע אם אתם מכירים את הדמות, אני הכרתי אותו. הייתי אצלו בבית אפילו, ושוחחנו מספר פעמים. הוא הרשה לעצמו להגיד על, 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 על יהודים, על מתנחלים, יהודו נאצים. עד כדי כך. אדם שומר מצוות. אדם שהיה בעל כישרון גדול וזכר הרבה מאוד מן התנך ומן התלמוד, מהרמב״ם ומספרי המפרשים, כל שבוע הייתה לו שיחה ברדיו על פרשת שבוע. ענייני מוסר דק, הוא לימד הרבה, ובאופן אישי היה איש נדיב, ולב רחום, אומנם לפי דרכו, אבל הוא גם נהנה מזה שאנשים מתרגזים עליו. אבל לא משנה, ככה הוא היה. אבל הוא הרשה לעצמו להגיד את הדברים החמורים, הנוראים האלה, בגלל הכיבוש. יותר מזה אני אגיד לכם. הוא אמר את זה כמעט מיד אחרי מלחמת ששת הימים. לשמאל הישראלי ברובו הגדול, בין אם השמאל הספרותי או השמאל האינטלקטואלי, השמאל המשפטי, לקח קצת זמן להקל את זה. ליבוביץ' אמר את זה כבר בחודשים הסמוכים למלחמה. אחרי שחרור יהודה ושומרון, וסיני, שלא תשכחו גם את זה. גם סיני שוחררה, בינתיים נמסרה לאויבים, אבל הוא לא שוחררה. כל חצי הישראל. ליבוביץ' אמר את זה. כי שוב, מתוך דאגה, הוא תמיד הדגיש את זה. מתוך דאגה לזהות הישראלית היהודית, 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 קודם כל. שבעיניו, בעיניו הייתה בעיקר שמירת המצוות, ליבת הזהות היהודית. היה צועק ברמה את הפסוקים שאם אתם לא שומרים את המצוות ותרשו את הארץ, איך אתם יכולים לרשת אותה? מבחינתו בתוך המצוות היה גם העניין המוסרי של לא לשלוט בעם אחר. לא לשלוט באחר, מכיוון שזה משחית את המוסר היהודי, בכלל מוסר. מכל מיני צדדים, הוויכוח על הזהות, מכל מיני צדדים. נכון שליבוביץ' לא היה האיש שייצג את התפיסה הדתית בכללותה, זה נכון. הוא היה אדם מיוחד בתפיסתו. אבל בעניינים אלה או בעניינים אחרים, הוא התחבר עם חוגים שונים. מצד אחד הוא אמר שהוא ציוני, וכיוון שיהודים צריכים להיות עם חופשים, לא משועבד. מבחינת התפיסה של הזהות היהודית, הוא היה מחובר לתפיסה החרדית, רק תורה ומצוות. אני הייתי בחור בשיעור א' או שיעור ב' במרכז הרב, ומכיוון שאני הייתי היחיד דובר רוסית שם, אז הסוכנות היהודית אז הביאו לי קבוצה של אינטלקטואלים יהודים ששבו ארצה וכבר השתלבו באוניברסיטאות שונות, ועשו להם סמינר כזה של פגישה עם אנשים בירושלים, הפגישו איתם עם פרופסור לוין, שהוא ידע כמה שפות, ובין היתר ידע גם רוסית, גם גרגנית, גם גרמנית וצרפתית ואנגלית, והוא דיבר איתם, והם באו מזועזעים. כולם היו אנשים לא דתיים. פגשו אותי ושאלו אותי, והשאלה הראשונה, אנחנו לא יהודים? אמרתי, מדוע אתם חושבים שאתם לא יהודים? משהו עם ההורים, שם אז לא היה כל כך. לא, אמא, אבא, יהודים. אז מדוע? פרופסור לוינץ אמר לנו, שאם אנחנו לא שומרים מצוות, אנחנו לא יהודים. הוא אמר את זה בטון שלו, ובאופן סמכותי מאוד, כמו שהוא דיבר בכימיה אורגנית, שהוא היה פרופסור, כמו שהוא דיבר כמעט בכל פקולטה שהוא לימד, גם בפקולטה לפסיכולוגיה ולרפואה ולפילוסופיה, תמיד אמר בטון מאוד סמכותי דברים שבדרך כלל לא היו נכונים, אבל לא משנה, ככה הוא אמר, והיה לו על מה לסמוך, מבחינתו לפעמים. אני הייתי צריך להרגיע אותם, שהם יהודים.
מה הוא אמר את זה?
ההלכה לא אומרת שמי. לא, בסדר. לא, פרס לפניהם את כל השיקולים היוחדים. מבחינתו, הזהות היהודית היא שמירת המצוות. לא, אין יותר זהותים. אז הוא לא קבע אם לרשום אותם יהודים בתעודת זהותו. הוא אומר להם את זה באופן עקרוני. מוסדות שונים, במיוחד המוסדות שהם, כך יצא, וזו אחת ה... הבעיות הקשות וגם המשימות הגדולות. המוסדות האינטלקטואליים בישראל הם בידי אנשים שהם צאצאים רוחניים של מתבוללים. לתפיסה, יש שם תשתית רחבה ועמוקה ערכית ועקרונית של הזהות הקוסמופוליטית, האוניברסלית. ויש לה כמובן שורשים גם בחזון הנביאים, על העתיד האידיאלי של העולם. זו תפיסת עולם. על כן, כשנשאלת השאלה, מדוע בעניינים אלה או אחרים, מוסדות של אכיפת החוק, מוסדות שיפוטיים או משפטיים, מעדיפים את זכויות האדם והאזרח של אויבינו, על פני זכויות האדם והאזרח שלנו, של היהודים. זה נעוץ באותה תפיסה. וזה בהחלט ניסיון לחנך את הציבור. גם תוך כדי דחיקת רגלי העקרונות של המשטר הדמוקרטי כמו שהוא. שהרוב קובע, והריבון הוא העם, אתם לא יכולים לזכור את זה כמובן, אבל ב-1977, כאשר בפעם הראשונה תנועת הליכוד זכתה ברוב פני מה שנקרא אז המערך, מפלגת העבודה, מפ"ם, אז ישב באולפן הטלוויזיה, היה אז רק ערוץ אחד כמובן, הטלוויזיה התחילה לשדר בישראל רק ב-1969, זה היה ב-77, עוד לא היו עשר שנים. עכשיו, אחד מאנשי הציבור, ואפילו אפשר לומר במידה מסוימת הוגי הדעות של השמאל הסוציאליסטי. בן אהרון, שהיה גם יושב ראש, היה מזכ"ל ההסתדרות איתו, וכשנודעו לו תוצאות הבחירות, הוא מאוד כעס ו... אמרו לו, אבל זה רצון העם. אז יש עכשיו, צריך לראות את מחדש, אם נשאר השידור ההוא מוקלט, יש אומרים שאמר שצריך להחליף את העם. תפיסה דמוקרטית לילה. יש אומרים שאמר במתינות, אז אני לא מסכים עם העם. בסדר. זה יותר טוב. אני כבר לא זוכר, אם שראיתי את זה, במו עיניי כמובן, אבל אני לא זוכר בדיוק, לא יכול להגיד לכם בדיוק. הרושם היה, לפי הגרסה הראשונה, ובאמת זה ענה על זה, זה, זה היה הד לדבריו של דוד בן גוריון, שעוד בשנות ה-50 אמר, איני יודע מה רוצה העם, אבל אני יודע מה צריך העם. ואני אעשה מה שצריך, כן, מה שצריך. מה צריך העם, אני יודע. העם לא יודע. העם הרי רוצה משהו אחר. אולי. אבל אני יודע מה העם צריך. אבל זה קורה לפעמים, זה נכון, אבל זה... אסור לאדם להחליף את עצמו עם הריבון. גם אם הוא ראש ממשלה, גם אם הוא מי שזה לא יהיה. נכון? שהמוסדות האלה, או המיעוט הלא גדול הזה, אבל הוא מיעוט מאוד חשוב במדינה. כמו בכלל, האינטלקטואלים כמיעוט בכל מדינה, הם אלה שקובעים את סדר היום הערכי, העקרוני, הם אלה שקובעים. צריך להבין את זה. ואצלנו מדובר על... כמה אלפי אנשים בסך הכל, כולל המרצים באוניברסיטאות, סופרים, עיתונאים, מחזאים, שופטים, פרקליטים, ועוד אנשים מסוג זה, הם ובני משפחותיהם, זה באמת מספר אלפים בלבד. אבל זהו המיעוט הקובע במידה רבה. בבחירות לא. ואתם רואים איך עכשיו יש מאבק נחוש ביותר. להכתיב גם לבוחרים, לשלול מהם את החירות לבחור, במי שהם חושבים לנכון. זה נעשה באמצעים שונים, תוך הפרה בוטה גם של חוקים. המאבק על חוק הלאום, שבלאו הכי סורס כמעט עד לאפס. מי שיסתכל על הנוסחה הראשונה שלו. מאבק אדיר. כל זה מאבק על הזהות. הקצה של זה, זה פעולות המשטרה. הקצה, או הצבא במקרה של גירוש, היחס לקבוצות אוכלוסייה כאלה ואחרות, מפני שהמשטרה היא כלי שלפוני. כן, יכול להיות ששוטר במקום מחליט להיות יותר אלים או פחות אלים, זה קורה, אבל זה עניין פרטי. באופן כללי, זה כלי. והוא לא נשמע דווקא לשר, הוא נשמע יותר למוסדות שבאים בממשק איתם. כי חוקרי המשטרה, פרקליטי המשטרה, הם בממשק מתמיד עם הפרקליטות, עם בתי המשפט, עם מה ששם מלמדים ומורים מה זה נקרא נאמן, מה נכון ומה לא נכון. למי צריך להתייחס כך ולמי צריך להתייחס אחרת. באיזה קבוצה הם בני טובים שאפשר לסלוח להם גם על כל מיני שובביות, כן, שובבות ואחרים, הם לא, הם פושעים. מראש הם פושעים. וזה בא לידי ביטוי במה שכוננה מערכת המשפט בתוך המשטרה. המחלקה לפשיעה לאומנית. ישאלו במזרח התיכון, מי זה הפושעים הלאומניים? הרי בכל העולם יודעים מי הם. כמו שאמר מישהו, לא כל המחבלים, סליחה, לא כל המוסלמים מחבלים, אבל כל המחבלים מוסלמים. לצערנו הגדול, לא כולם גם זה נכון. לא כולם. אבל רבים מדי. אז מי זה הפשיעה הלאומנית? מסתבר שזה יהודים. לא שאין ביניהם גם אנשים כאלה, ויש כל מיני כמובן, כמו בכל ציבור. אבל במי עושה? המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים מיוחדים. מה הם העניינים המיוחדים? מי זה המיוחד פה? היהודים. אנחנו מאוד מיוחדים, זה נכון. אבל משום מה, במוסד היועץ המשפטי, זה מקבל משמעות שלילית, המיוחדות הזאת. ועוד, ועוד. זה לא, לא מדובר על דווקא על, על המחלקה הזאת או מחלקה אחרת במשטרה. מדובר על תפיסה ערכית שבאה לידי ביטוי גם בשטח. זה נכון. והיא משקפת רבדים הרבה יותר עמוקים והרבה יותר יסודיים באותו המאבק שאני חוזר ואומר, במאבק הזה אין רק צודקים ורק לא צודקים. גם הטענות של האוניברסליסטים, יש בהם מן הצדק. וצריך להבין אותם, וצריך להפנים אותם ולהפוך אותם לחלק מתפיסת עולמי. כי רק להילחם בהם אנחנו נגיע לאותו מקום, לאותו הפסד היסטורי נוראי שהגענו במאה ה-19. כאשר הציבור היהודי בתחילת המאה ה-19 ב-95-96% היה ציבור יהודי של שומרי מצוות, ובסוף המאה ה-19 זה הפך להיות 70-30, 70 לא שומרי מצוות. ובעוד מספר עשורים, בהונגריה 80% מהיהודים לא היו שומרי מצוות. בפולין לפני מלחמת העולם השנייה כבר 50%, וזה היה הקיבוץ היהודי הכי חזק. 50% לא היו שומרי מצוות. וכבר אמרתי לכם מה שהיה בגרמניה, בצרפת, שזה כבר היה 90%. עד היום הזה, בארצות הברית, אולי זה היום עומד, אם באופן כללי מספר היהודים בארצות הברית, אולי יש 10% אנשים שומרי מצוות לגווניהם. אולי.
לא כל הרפורמים?
מה? לא. רפורמים הם לא מגדירים עצמם כשומרי מצוות. הם בערך 18%, גם לא קונסרבטיבים. אבל אני מדבר על שומרי מצוות באופן פשוט.
מה אנחנו צריכים לקחת מהתפיסה שלה? איזה פן בתפיסה שלה?
יש ערכים אוניברסליים מאוד חשובים. מאוד חשובים. השאיפה באמת למצב אידיאלי בין העמים, לצדק, בזכויות האדם וזכויות האזרח, כל זה דבר נכון. הוא צריך להיות מאוזן. הוא צריך להיות מאוזן וחלק מתוך התפיסה הלאומית והתפיסה הדתית. אם זה לא יהיה חלק, אז זה יהיה התנגשות מתמדת. מכיוון שזה תובע את שלו. שאלות כבדות משקל בין אם אין לאומיות או ביטחוניות או אחרות, אין צריכות פתרון כולל. אי אפשר להגיד שיעופו מפה כולם. זה לא פתרון. הם גם לא יעופו. אין להם כנפיים. זה לא דבר פשוט. אני אומר את זה באופן עקרוני, זה לא דבר פשוט. זה לא שיש כבר הכל מן המוכן, רק צריך לייצר. לא, וזו המשימה הגדולה. חלק ממנו, מצד שני, צריך להעמיק בערכים המסורתיים כדי שהם יוכלו להכיל גם את התפיסות האלה. לא להכיל אותם באופן מכני, כמו שאפשר לפתוח לבן אדם את הפה ולשפוך לו בצינור. זה לא נקרא להכיל. לא, מדובר על איפה. זה קיים בתנ"ך. זה קיים בערכים של התורה שכל פה. זה מסיבות שונות, גם היסטוריות, גם אחרות. הוזנח, אנחנו היינו במאבק הישרדות, היינו במאבק קשה מאוד מול העמים האחרים, מול הדתות האחרות. אז אם היה לנו כוח, התקוטטנו איתם, אם לא, אחרי שהם היכו אותנו, שכבנו על הארץ ושיננו כללות נגדם. מה שעושה בן אדם, שהוא לא יכול, אז לפחות הוא לא מסכים. עד שהיה דור שלם שהזכיר, שאמר, כן, יכול להיות שהצדק איתה. וצריך, כן, אם אתה לא יכול לנצח אותם, תצטרף עליהם. זו החלטה הרת משמעות מבחינה היסטורית. להתבולם, היא הייתה, קיימת. היא קיימת בקהילות הגדולות בחו"ל. נוח יותר להיות חלק מהרוב, ולכן יש התבוללות מנישואי תערובת, היום זה לא קרוב דווקא באמרת דת, כי זה לא כל כך חשוב. אבל ב-60-70% בצרפת, בבריטניה, שעדיין יש קהילות יהודיות גדולות בארצות הברית, והתנכרות לזהות היהודית. או לגמרי, או בחלקים. האחריות הזאת, האחריות על כל המצב הזה, היא גם רובצת לפתחנו, אנחנו לא יכולים לפתור את עצמנו לגמרי מהדבר הזה. היא רובצת לפתחנו קודם כל מבחינה אינטלקטואלית ערכית ועקרונית, וגם מבחינה מעשית ומוסרית ולאומית, כמו שהייתה אז, ובמאה ה-19 ההתמודדות לא הייתה מוצלחת. לא בצד של הלאומיות, שכמעט קבלה, אם לא בעוינות, אז בקרירות רבה, על ידי רוב גדול של רבנים ואנשי הרוח האורתודוקסי. וגם לא בעניין של ערכים אוניברסליים, של השכלה, של התפתחות, וקדמה ומדע. גם זה מתקבל בדרך כלל או בעוינות או בקרירות. עד היום הזה, אני לא יודע איפה, בירושלים רואים הרבה מאוד מודעות של הרבנים מהציבור החרדי. אתם יודעים שבעשורים האחרונים יש איזו תנועה של בחורים, לחוד, בחורות, ללמוד גם מקצועות אקדמיים במכללות מיוחדות, בקמפוסים מיוחדים. יש חרמות על זה, וגדולי החשובי הרבנים שוללים את זה מכל מקום. כל פעם אני רואה את המודעות האלה. אני רואה אותם בקריית משה, מה שאני יודע, פחות אם הייתי גר בגאולה או במאה שערים, אני לא חושב שהייתי מחזיק ממד, אבל כלומר, אפילו לא בגללי, סתם היו מקים אותי. כן, כמו שאני. אבל הייתי רואה את זה הרבה יותר. זו שאלה קשה מאוד. וצריך לתת על זה את הדעת. אני מקווה שמשהו עניתי על שאלתכם, לא יודע מה שחשבתם, אבל משהו.
בעיקר מה שהם מפחדים זה לא להיות כמו...
זו הדוגמה הכי קיצונית כמובן, הכי נוראה, ואתם שעוד שומעים את זה. בהפגנות קוראים לנתניהו היטלר, היה מישהו שאפילו הגדיל לומר שהוא יותר גרוע מזה, כמה אפשר כבר להיות יותר גרוע, כן? וקוראים פשיסטים וקוראים נאצים, כן, כן.
וקוראים זה עבירה לחוק, לא? קוראים זה עבירה לחוק.
עוברים על הדמוקרטיה.
אבל זה שובבות, זה שובבות.
בדיוק.
לא, אני אפשר לתבוע דבר כזה.
הגיגים.
לא צריך גם להיכנס לתוך זה כדי להשפיע, כי זה ספרות,
מה... אני לא אומר מה לעשות, להיכנס או לא להיכנס, זה כבר כל אחד יחשוב או ביחד, אבל עקרונית זה הדבר החשוב. הדבר החשוב הוא קודם כל להבין את האמת והצדק שיש בה, ולהבין איך השורשים של הדבר הזה הם שורשים תנ"כיים. הם לא שורשים אחרים. השורשים של זכויות האדם, בני יב אחד אנחנו, אומר הנביא. האדם הראשון, לא אברהם. אנחנו היהודים כן, אבל כל העמים כולם. השורשים הערכיים המוסריים הם נמצאים אצלנו, בתרבות שלנו. הם הונחלו למערב על ידי הנצרות שגם כן יצא מתוך היד. והדגישה את זה כמובן על חשבון שוב. זה מאבק שהיה כבר אז. והוא מאבק עקרוני מוסרי, ערכי.
אבל היהדות לא סותרת את זכויות האדם.
לכן, יותר מלא סותרת. אני אומר שזה בא משם, אבל זה לא פותח מספיק. באופן, זה לא טענה לחכמים שהיו, כיוון שאנחנו פיתחנו את הלכות שבת, פיתחנו את הלכות כשרות, פיתחנו הלכות תפילית, לא פיתחנו את זה, נכון, כי היינו במאבק, אנחנו היינו המובסים, אותנו עיקו.
ארבע עמוד של הלכה.
של הלכה, אבל גם הלכה, איזו הלכה? יש כל מיני הלכה. גם זה אפשר להפוך להלכה. זה לא נהפך, שוב, היו סיבות לכך, אפשר להבין את זה, זה בסדר גמור, זה לא עניין של טענות על הקודמים, אבל זה עם ההתחדשות, עם היכולת, עם העוצמה, עם השגשוג שלנו כעם ומדינה, זה עומד לפתחנו. זה חלק מהחזון הגדול. מי יעשה את זה? מי יביא את זה לעולם? לסמוך על, על מי? על אבנגליסטים שהם יעשו את זה? למה? גם אם אנשים נחמדים, זה לא משנה.
תודה רבה.
בבקשה.
עוד שעה איתה.